איך נוירונים מספרים את הסיפור שלנו? כיצד ההורמונים שולטים ברגשות שלנו? איך הגנים מעצבים את ההתנהגות שלנו? Brain Story, הפודקאסט שיעיף לכם את המוח ויאפשר לכם לפצח את קוד ההפעלה של החיים. בהנחיית דוקטור ליאת יקיר ועומר שריר. מחכים לכם עם סיפור חדש. המוח שלנו מכונת פאר. אם משתמשים בנכון, אפשר לעוף איתה להרבה מאוד מקומות. הצלחה בחיים, הצלחה בזוגיות, שחרור, התמודדות עם הסערות שיש לנו בחיים. אבל להתמודדים איתה לא נכון, יכולה לקחת אותנו למקומות מאוד מאוד קשים, חסמים, תקיעות, חרדות, ובאופן כללי לא למקסם את הפוטנציאל שלנו. עכשיו, זה לא עובדה, זה לא מצב נתון, הרי יש מלא מה לעשות, רק צריך לדעת איך. ואם חושבים על זה, בחיים לא למדנו איך מפעילים את המכונה הזאת. בבית ספר למדנו ספרות, גיאוגרפיה, אבל לא למדנו איך משתמשים בדבר המקסים הזה שנקרא המוח שלנו. והקטע, שיש הוראות הפעלה, יש איך להפעיל את זה. זה בדיוק כמו נסיעה, אם בן אדם לא יודע לנהוג, או לא יקרה רכב אף פעם, אז איך הוא יצא, איך הוא יתקדם? הוא לוקח כמה שיעורים, לומד, ואז אפשר להגיע למקומות נפלאים. וזה בדיוק הסיבה שאנחנו פה. לספר את הסיפור של המוח שלנו. עכשיו אני חייב להגיד שאני איזה כל כך מרגש ובתשוקה, וזה... תראי לאיפה הגענו, ליאת, איזה מגניב זה.
היי, אז כן. אז בפודקאסט הזה... אנחנו ננסה להבין באמת לעומק את הקילו וחצי של 90 מיליארד נוירונים האלה, ננסה להבין מה קורה שם בפנים, מה הסיפור שהמוח שלנו מספר ואנחנו מספרים לעצמנו, ובאמת ננסה להבין את ההורמונים, הגנים, הנוירונים שבעצם מפעילים את כל מי שאנחנו, את ההתנהגות שלנו. אז אני דוקטור ליאת יקיר, אני ביולוגית, בוגרת מכון ויצמן, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות.
שזה... צריך להגיד, ליאת, שאנחנו עושים פה פודקאסט, ובעצם זה מתמצת את השיחות שלנו, שאנחנו מתחילים לדבר על המוח, זה לא נגמר, אז אמרנו, בוא ניכנס את זה לזה משהו מסודר. גם צריך לספר גם כמה, איזה שתי מילים על הספר שלך, שאות אותו יוצא באנגלית, קיצור תולדות אהבה.
כן, אז חיברתי את הספר, קיצור תולדות אהבה, על הביולוגיה של האהבה הזוגית, ואנחנו גם כאן נדבר הרבה על זוגיות.
יש על מה לדבר בזה.
כן, בהחלט.
אבל אני חושב שאם מתחילים לדבר על המוח, לפני זה קצת נספר על עצמי, כי אולי זו נקודת התחלה מעניינת. אני עומר שריר, בעלים של מרכז להיות היוצר, אני בעצם מלמד אנשים איך לעבוד עם המוח, בשביל לפרק חסמים, חרדות, לחצים בחיים, שזה לא זה העניין, הרי אנחנו יודעים שכל זה הסימפטומים, תוצאות של המוח, של התנהגויות של השונות שמובילות את המוח שלנו ליצור סטרס, חרדה, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הרבה מאחורי זה. אם אנחנו באמת רוצים להבין את המוח שלנו, אני חושב שהדבר הראשון שצריך להתמקד בו, זה מה עוצר אותו, מה החסמים שמונעים המערכת ההפעלה הכל כך יפה הזאת להעיף אותנו רחוק. ואם מדברים על חסמים, אני חושב שלצערי הרב, הדרך הכי משמעותית ללמוד את זה, זה דרך מה שקרה בשביעי באוקטובר. הרי איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים, מדינאים, אנשי צבא, כשלו ולא הבינו שדבר הזה הולך לקרות? בשביל זה צריך קצת לחקור אחורה, ללכת אחורה, כי דרך ההבנה, של מה שקורה בשביעי באוקטובר, כי בצבא אנחנו לא כל כך מבינים, אבל באיך עובד המוח, כן. ודרך ההבנה הזאת, נוכל להבין הרבה מאוד דברים על המוח שלנו. אז בואו נלך קצת אחורה. פחות יותר סתיו, שנה שעברה, אוגדת עזה. באחת המדפסות יוצא מסמך בין 27 עמודים, שהיה אמור שנות מציאות. מסמך שהיה אמור שנות מציאות, מסמך שבדיעבד חוזה אחד לאחד, את כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, את הפריצה של המחבלים, את הכניסה מהאוויר, את ההתנהלות בקיבוצים, מה שעשו שם, המסמך שאחד לאחד קרה, זאת אומרת שמי שקורא אותו היה אמור, כאילו, לעצור הכל, להפוך את העולם, זה לא יכול להיות. וקרה מה שקרה, וכנראה המסמך הזה תויק איפשהו, זה לא התאים למישהו בראש, זה לא הסתדר לו, ועוד כמו עוד אלפי מסמכי מודיעין, המסמך פשוט לא השתמשו בו, קרו, אמרו זה לא הגיוני. ולא השתמשו בו. ואז עוברים כמה חודשים, והמציאות מתקדמת כי זה החיים. שישי ביולי, נגדת ב-8200 באחת היחידות הסודיות של צהל, מבינה פאזל, רואה מחבלים מתאמנים, רואה דיווחים על משהו שקורה בשטח, מקבלת כבר מידע אמיתי, זה כבר לא אישי תיאוריה. מקבלת איזשהו מידע אמיתי, מאבד אותו עם הכלים שיש לה, כי יש לה הרבה מאוד ניסיון בחמאס, כותבת... מייל שמחפשת איך אני יכולה להגיע לאנשים, כי מודיעין מגיע הרבה מידע, איך אני יכולה להגיע לאנשים, והיא אומרת בכותרת של המייל, מוות בקיבוץ בכל מחיר. חתיכת מייל.
וואו.
חתיכת מייל. והיא מפרטת שם גם כן, כמעט אחד לאחד, מה שעתיד לקרות כמה חודשים קרובים. ומחתבת חבר'ה בכירים, קצינים בכירים, שאני מדמיין את זה מי שהיא כתבה את זה. היא גם רשמה בסוף המייל, שצריך לדעת לי במה לפסול ומה לא, זאת אומרת, היא הבינה שלא יאכלו את זה, שזה לא ירד לאנשים בקלות בגרון. כשחושבים את זה, זה כל כך הרי. היא כותבת, והיא רואה את המודיעין כבר, וזה מתפרס, התמונה מתפרסת מולה, והיא שולחת, וכמה ימים אחרי זה יש ניתוח, מישהו שולחים למייל ניתוח מעולה, כל הכבוד על היכולות המודיעיניות, אבל זה לא הגיוני, זה לא, דבר כזה לא יכול לקרות. והחיים ממשיכים. בשטח עצמו, התצפיתניות יושבות ורואות על המקם שלהם, על המערכות שלהם, על המצלמות שלהם, רואי יורה, מה שהבנו שזה עשה קצת בלגן רציני אחרי זה, והם רואות בשטח עצמו, לא אנשים שלמדו עכשיו מודיעין הרבה מאוד שנים, בנות שלמדו מודיעין הרבה מאוד שנים, הם רואות את השטח, את המציאות עצמה. את החמאס בהתחלה עושים אימוני כושר, ואז מגיעים חבר'ה יותר רציניים, ואימוני קרב, ומדים, והטויוטות הלבנות, ומפקדים, והם רואות את זה, ואומרות המפקדים שלהם, יש פה משהו, משהו פה קורה. והתשובה שמקבלים, אתם לא מבינות פה כלום. עכשיו זה הגיע למצב כל כך מגוחך, את קראתי את זה באחד הכתבות, שזה זה כאילו לא, זה לא נתפס, שהתצפיתניות שהן ילדות בסוף של דבר, כבר עשו ככה אימורים בוואטסאפ שלהם, מי תהיה במשמרת, קראת את זה, מי תהיה במשמרת בזמן המלחמה. עכשיו זה לא נתפס. הן רואות את זה מדווחות, ואנשים, לא, זה לא מתאים, זה לא מעניין, אתם אומרות שטויות, תתמקדו בהם בדברים החשובים. whatever. ובשביעי באוקטובר אנחנו יודעים מה קרה. עכשיו זה עוד יותר מטורף, שלא שנים רבות אחרי זה, שישי אוקטובר, יום כיפור, צהל יושב עם אותו קונספט, עם אותו מודל, עם קונספציה של מה פתאום המצרים לא יעברו את תעלת סואץ, הם בכלל לא רוצים מלחמה. מודיעין בראשות אלי זעירה, עם המון המון מידע, מרגלים, מידע כתוב, מידע שהם רואים את תצלומי האוויר, רואים את אותה תמונה בדיוק, הם רואים שמשהו קורה, אבל מפרשים אותו אחרת. ומה היה כבר ביום כיפור אנחנו כבר יודעים. אז כל הדבר הזה, ליאת, המציאות שקורית פה על השולחן, איך יכול להיות שאנשים מפרשים את זה אחרת? זה הרי כל כך הרבה שיחות סלון, אנשים ניסו לפצח את זה. איך יכול להיות שדבר כזה קורה?
אז באמת, כל כך קשה להבין את הטרגדיה הזאת, ואפילו כמה שנדבר על זה וכמה שנעשה להסביר את זה, זה מה שקרה שם הוא הרבה מעבר אפילו למה שאנחנו יכולים לנסות להסביר. אבל אמר רנה דקארט פעם, הוא אמר, הפילוסוף, אנחנו לא מתארים את העולם שאנחנו רואים, אלא רואים את העולם שהמוח שלנו בעצם מסוגל לתאר. הוא לא אמר מוח, כי הוא לא הבינו, אבל הוא בעצם אמר, אנחנו רואים את העולם שאנחנו מסוגלים לתאר, שהמוח בעצם מסוגל לתאר. אז בעצם החשיבה שלנו, הצורה שבה אנחנו קולטים מידע מהסביבה, מפרשים מידע מהסביבה, איזה מידע אנחנו נותנים לו משקל או לא נותנים לו משקל, כל הדבר הזה בעצם קורה בתוך המוח שלנו, בסדרה של תהליכים ומנגנונים ומבנים שאחראים על זה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא באמת מתארים את המציאות כפי שהיא, אלא רק מה שהמוח שלנו מסוגל לתאר. עכשיו, צריך להבין, 10 מיליון בייטים בשנייה נכנסים למוח בכל שנייה נכנסים בעצם דרך העיניים, 90% דרך העיניים, כל השאר מיליון בייטים של מידע דרך כל שאר החושים, זאת אומרת 90% מגיע דרך העיניים, אז כמויות עצומות של מידע כל הזמן זורמות ונכנסות, אבל הקורטקס הראייתי למשל, זאת אומרת האזור שבאמת מאבד את המידע שמגיע, מתחיל לאבד את המידע שמגיע, יכול לאבד רק 40 בייטים בשנייה, זאת אומרת 10 מיליון נכנסים, זה כמו 10 מגה, זה כמו קבל של אינטרנט, כמות עצומה של מידע, והקורטקס הראייתי סדרי גודל שלמים, פחות יכול בעצם לאבד בכלל. אז חייבת להיות מערכת שעושה בעצם סינון, שמסלקת מידע שאינו רלוונטי, נכון?
כלומר, במילים פשוטות, מה שאנחנו רואים, זאת אומרת, העיניים רואות מה שקורה פה, אבל בין זה שהן רואות שזה כלי, זה מכשיר לראות דברים, לבין מה שהמוח מאבד, הפער הוא עצום.
עצום, עצום. פער של סדרי גודל.
איך יכול להיות? למה זה ככה?
כי אי אפשר לאבד את הכל, זאת אומרת, אין לנו מספיק נוירונים בשביל לאבד את כל המידע שמגיע, תחשוב למשל גם בעולם היום של האינטרנט, וכל המקמות המידע שעוברת, זאת אומרת, אתה צריך כל כך הרבה כוח מחשוב, כדי לאבד כל דבר שמגיע, אז גם המוח שלנו יש לו מגבלות, וזו מגבלה מאוד מהותית. אז בעצם יושבת מערכת שהיא בעיניי מרתקת, עומר, מרתקת. היא נקראת הרס, R-A-S, Reticular Activating System, מערכת ההפעלה הרשתית, שיושבת בעצם מעל גזע המוח, ככה מאחורי האוזן, על, ומקבלת מידע מעצב הראייה, שזה הקבל המרכזי שמזרים מידע למוח, והיא בעצם מסננת את המידע שמגיע, זאת אומרת, מערכת הקשב, אם תרצה. היא גם אחראית ברמה הכי בסיסית על מחזורי שינה וערות, זאת אומרת, נגיד שאתה מדבר עם בן אדם, ופתאום אתה מרגיש שהראש שלך לא שם, זאת אומרת, זה היא.
זאת היא הסיבה, היא אחראית.
שאתה כזה בדייג'רים כזה, אתה כאילו חולם רגע, ואז שנייה רגע אתה חוזר לבן אדם או למציאות. אז היא מסדרת לנו את מחזורי ההכרה, שאנחנו בעצם עירות, שינה ומה שבאמצע. אז, ובנוסף, בעצם כל הזמן מקבלת מידע, ובעצם קובעת, אם תרצה, מה חשוב לי ומה לא חשוב לי.
או, זה נקודה
מעניינת. מה מעניין אותי? ומה
זאת אומרת, יש פה איבר שעושה עבודה, זה לא סתם אני רואה.
מנגנון, כן.
יש פה משהו שאני אבחר מה לראות.
בדיוק. איך היא בוחרת עכשיו? בוא נבין את המערכת הזאת.
מה הלוגיקה?
כאילו, מה האלגוריתם שלה אומר?
כי הרי, כי בתפיסה פשוטה צריך להבין שאנשים, אני רואה פה את זה, אז אני רואה פה את זה, ליאת, מה את אומרת לי פה על סינון? זה מה שאני רואה, נכון?
נכון. אבל אני רואה משהו ואתה תראה משהו.
בדיוק.
מי מחליט? הרס הזאת, על פי מה היא בעצם קובעת, מה מעניינת לי את, מה מעניינת עומר, מה מעניין אנשים אחרים, אז בעצם, שוב, מתוך זה שאי אפשר לאבד את כל המידע שקיים, וכל המידע שנכנס, וכל המידע שמגיע. מי שקובע, בעצם היא מערכת שמבססת בין המידע שנכנס, ולבין שואלת את הכימיקלים של הרגשות, בעצם הנוירוטרנסמיטור, אנחנו נדבר עליהם, נוירומודולטור, זה כאילו חומרים, שבעצם ההפרשה שלהם משתנה בהתאם למצב הרגשי, ומה שאני מרגישה באותו זמן, מה שמעניין אותי באותו זמן, מה שמסיק אותי באותו זמן, בוא נדבר על המרכזיים שבהם, זה דופמין, הורמון המוטיבציה והנאה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בקטע של מכוניות, או אם אני עכשיו בקטע של, לא יודעת, פודקאסטים, אז אני אתן יותר פרשנות, ואכניס יותר מידע שקשור לפודקאסטים, כי עכשיו בא לי לעשות פודקאסט.
לא, זה גם המוח יתגמל אותי.
נכון, בדיוק. כי זה כרגע הפשן שלי. אז הדופמין אחראי בעצם למה מעניין אותי, הוא גם הורמון הערך העצמי. אז אם זה מעלה את הערך העצמי שלי, זאת אומרת, מאשר דברים שכבר חשבתי, מאשר דברים שכבר ידעתי, למשל, חשוב לצחצח שיניים בבוקר, או חשוב לא לאכול גלוטן. אז אני אזרים פנימה מידע ואתן לו יותר משקל למידע שבעצם מאשר דברים שאני כבר יודעת ומחזק לי אותם, כי זה מחזק לי את הערך העצמי. אני אגיד, עומר, אתה רואה? תראה, הנה עוד כתבה שקראתי שגלוטן זה לא בריא.
ואז גם אני ארגיש טוב אם זה ערכית או אנרגטית או רגשית, וגם המוח יתגמל אותי בדופמין, זאת אומרת, שמתי ואיש, קיבלתי פה איזה בוסט, תחושה טובה. ערך עצמי, שווה.
בדיוק. סרוטונין זה הורמון שבעצם נותן לנו תחושה טובה לגבי מה שכבר יש לנו. דופמין זה לגבי מה שכבר אין לנו. בא לי לקנות רכב, בא לי לעשות סקי, בא לי...
המוטיבציה, התשוקה לעשות דברים.
התשוקה. והסרוטונין זה במה שטוב לי, במה שיש לי, וזה גם קשור גם לערך העצמי שלי, לדימוי העצמי שלי. אז שוב, כל דבר שמשרת את הערך שלי, אני אתן לו יותר משקל. בעולם ההטיות היא בעצם נקראת הטיית האישור. אבל אם נחבר את זה לכימיה של המוח, אז הכימיה של המוח בעצם תקבע מה יעניין אותי ומה פחות יעניין אותי, למה אני אתן יותר משקל ולמה אני אתן פחות משקל. אם נסתכל על זה, זה לזכור יותר טוב דברים שמאשרים, דברים שאני...
מה שלא רלוונטי, אולי אני אפילו לא אזכור אותו, אני אכנס מפה, אני אצא מפה, זה כי זה לא מעניין אותי.
כן, כי אין לו שום תרומה ל-well-being הנפשי שלי, המנטלי, עוד פעם, מבחינת הכימיקלים של האושר.
באמת ששוב, לערך העצמי, לתחושה, בסופו של דבר המון, כל כך הרבה דברים יושבים על הערך העצמי, על ה... לתת לי את התחושה שאני קיים, שאני משמעותי, שאני טוב, שאני חזק.
חכם.
חכם.
טוב מאחרים. חכם מאחרים, גם זה. להתעלם או לזלזל במידע שלא תומך, אוקיי? או נגיד, אני חושב שקפה חשוב לשתות, ואני אתעלם מכל מחקר שמראה שדווקא זה עושה נזק. הרי אנחנו יכולים לעשות שרי פינקינג, לבחור את המחקר או לבחור את העובדה שמאשרת את מה שאני חושבת, ולא לתת משקל לזלזל או להתעלם. זה חוקרים שלא מבינים כלום עשו את זה.
מטורף.
מטורף.
כשאתה יודע שימצא את הטיעונים במוח, למה? לא, לא, אין, זה מחקר.
אני לא יודע מה הם מדברים.
אבל אותו מחקר בדיוק אני יכול לקרוא, זאת אומרת, אותם חוקרים שלא יודעים מה הם מדברים, שבמקרה תומכים בטענה שלי, פתאום, וואו, איזה, הנה, בול.
הם עשו את זה בדיוק לפי החוקים של המדע. אנחנו אפילו לא מצליחים לחפש מידע באופן אובייקטיבי. זאת אומרת, אם יש לי כבר איזה משהו בראש, אני עולה על משהו, אז בעולם היום של האינטרנט, שיש כל כך הרבה אפשרויות, אז אני אלך לאתר שאני יודעת שהוא איזה בלוגר שכותב בדיוק על הדברים שמעניינים לי. זאת אומרת, היכולת שלנו לחפש מידע באופן אובייקטיבי, היא לא קיימת. היא לא באמת אמיתית.
כי אין אובייקטיבי.
אין אובייקטיבי, יש את מה שבעצם יתמוך במה שאני כבר חושבת, וגם לפרש את אותו מידע בצורה שתתאים לאמונה שלי, אם נחזור לכאן, למה שסיפרת. אז מידע מגיע, אבל באמונה שלי גם יש עוד דבר שנקרא כשל הדמיון, זאת אומרת, מה שמתואר במסמך הוא משהו שאני לא מסוגלת לדמיין בכלל. אין מצב שדבר כזה יקרה, אין מצב שיכבשו את יישובי הדרום.
זה לא בקונספציה שלי, אני...
אז אני בעצם מפרשת את זה בצורה אחרת, אני מפרשת את זה, שוב, בסדר, יש כל כך הרבה סוגים של מידע מודיעיני שמגיע, אז יש גם את הקצוות. אני שמה אותם באזור של השוליים, של הקצוות, של התסריטי אימה, תסריטים דמיוניים, בגלל הקשל דמיון, זאת אומרת, המוח שלי לא יכול לדמיין שיקרה דבר כזה, שהצד השני אולי יעז לעשות דברים כאלה, אז אני לא נותנת לזה אפשרות.
זה אפילו להפך, אני אמצא טיעונים... למה זה בכלל לא נכון? כי הנה, בבקשה, יש פה, הרי לא חסר לי למצוא, אפשר תמיד, הכל זה סיפור, לא סתם אנחנו קוראים לזה brain story, הכל זה סיפור.
הכל זה סיפור.
ואז אני ממש מוצא טיעונים, למה המסמך הזה, או הקפה, או הגלוטן, זה בכלל לא משנה מה זה. בכלל לא, זה טעות. אבל אני רוצה רגע לחזור אחורה, כי זה נושא שאני לא בטוח, הרי אנשים אומרים, ניאת, מה את רוצה? אני רואה. אנחנו צריך להבין שאנחנו לפעמים לא רואים דברים מסוימים, לא רואים דברים מסוימים שלא מתאימים לסיפור שלנו.
מערכת הרס תסלק מה שלא תומך בקונספציות שלי.
אבל אני רואה, איך זה יכול להיות?
עכשיו. אז זה בדיוק העניין של מה עובר עיבוד ומה לא עובר עיבוד. זאת אומרת, זה שהמידע נכנס לעין, זה לא אומר שהוא עבר עיבוד, זה לא אומר שהוא נכנס לזיכרון, ובעצם אחד הדברים שגורמים לכאב, ממש כאב, זה דיסוננס. זאת אומרת, אני מאמינה שנים שזוגיות מונוגמית זה הדבר הכי טוב. ופתאום מתחיל להגיע מידע, או מישהו מתחיל לספר לי, אז התגובה הראשונית היא התנגדות. מה פתאום? זה לא יכול להיות, כי זה יוצר דיסוננס. רגע, שנייה, לימדו אותי.
זה מפרק לי את האני מאמין שלי.
בדיוק. וזה אנחנו לא אוהבים.
למה לא?
כי זה יוצר חוסר יציבות נפשית. אנחנו לא אוהבים להיות בדיסוננס. יש דרך, יש... המערכת, תמיד כל מערכת נוטה לשיווי משקל. אני רוצה...
הומוסטזיס, תמיד אני רוצה איזה.
כן, מה אתה מזיז לי עכשיו? מה אתה משנה לי קונספציות? או שמגיעים לגיל 30, צריך לעשות ילדים. ואז פתאום אתה פוגש בן אדם שאומר, לא, לא חייב, אני לא עושה ילדים, לא רוצה ילדים, יש, ומראה לך את כל הסיבות, למה לא? למה אפשר לחיות בלי להקים משפחה? עכשיו זה מערער, זה יוצר דיסוננס, אז דרך אחת היא לשים את המידע הזה בצד, להתעלם ממנו, לזלזל באנשים שמביאים את המידע הזה, כן? זה הזויים, לא יודעים על מה הם מדברים, שם אותם בקבוצה אחרת שאתה בכלל לא רוצה להיות שייך לה, אתה בקבוצה שלך, אז בעצם מידע שסותר אמונות קיימות שלנו גורם לדיסוננס, לאיזשהו חוסר רציבות נפשית.
טוב, כרגיל, אצלנו בשיחות יש לי מיליון שאלות, זה לא ייגמר ככה, אבל... למה כל כך חשוב לנו הדבר הזה?
היציבות.
היציבות. זה עד אפשר לאבולוציה וכאלה, אבל למה זה כל כך אקוטי? הנה, אני בטוח, הכל בסדר. למה אני כל כך, זה כל כך קריטי לי?
בטבע זה בכלל, עניין של שיווי משקל ויציבות, אם זה עובד, אל תיגע. זה המוטו של הטבע. זאת אומרת, יש כל כך הרבה סיבות שזה ייקשל, יש כל כך הרבה סיבות, אם מצאת עכשיו מקום טוב, יש פה אוכל, יש פה מקום קורת גג, אל תחפש לי עכשיו בית יותר גדול. יש לך אוכל, יש לך מחסה, יש כל כך הרבה סיכוי שבמקום השני יהיה טורפים, או יהיה זה, או יהיה זה. אל תיגע. אם סוס מנצח, לא מחליפים. עזוב אותך.
אני אשאר בפינה שלי, יכול ששמע, זה לא מעניין אותי. כרגע זה עוזר לשרוד, כרגע זה עוזר להיות בחיים, זה מעניין אותי.
ונוסיף את החוק הראשון של ניוטון, כל גוף שואף להיות באינרציה, בהתמדה, לא יזוז אם הוא במנוחה או במנוחה, ואם הוא בתזוזה, אז הוא יישאר בתזוזה שלו, לא יעיץ ולא יעט, בעצם התמדה, החוק בעיניי, החוק של החוקים, אל תשנה לי את ה... אל תזיז לי את הגבינה. טוב לי איפה שאני, טוב לי במצב שלי, טוב לי עם הקונספציות שיש לי בראש, מי, מה אתה עכשיו בא לשונות לי קונספציות? יש לי את ההרגלים שלי, יש לי את הדופמין, סרוטונין, קורטיזול שלי, יש דברים שעושים לי רע, יש דברים שעושים לי טוב, יש דברים שעושים לי גם רע וגם טוב, והתרגלתי לכולם. אל תיגע לי, ואל תיתן לי חלומות באספמיה, מה שנקרא.
וצריך להבין שזה גם חלק מהסיסטם, זאת אומרת, נכון, אפשר צמיחה, אפשר התפתחות, אפשר להפת... אבל ככה הסיסטם הזה עובד, זה החלק, אחד החלקים הכי הכי עמוקים ובסיסיים במוח שלנו, אלפי שנים של אבולוציה.
בדיוק, 500 מיליון שנה, למען הדיוק של אבולוציה, שאני אומרת שאנשים אומרים, זה אני יכול לשנות, אני יכול לשנות, זה נכון, אבל צריך להבין שהאבולוציה עבדה הרבה זמן, זאת אומרת, הכוחות של הטבע, והבורא, לך מה שתרצה, אבל זה הרבה זמן של עבודה, שהביאה לאלגוריתמים שעובדים הכי טוב. תתווכח אם זה, עוד פעם, המילים שאנחנו המצאנו, צמיחה, התפתחות, הגשמת הפוטנציאל, הגשמת הייעוד, זה מילים שהמצאנו, הן לא קיימות בטבע, אף זברה לא חושבת על הייעוד שלה. היא חושבת לאכול, להביא צאצאים, היא לא חושבת בכלל, כאילו אם זה טוב לי, אם זה רע לי, זה רק אנחנו, יש לנו 30 מיליארד פה, שמתחילים לעשות לנו,
אבל בגדול,
קונספציה, עכשיו אני רוצה להוסיף, הטיית האישור, מה שאמרנו, בגלל אותה מערכת שמחפשת מידע שתתאים לתמונת עולם שכבר יש לי, ולא תייצר לי דיסוננס, החברה הכי טובה שלה, ההטייה המקבילה אליה, שהיא מאוד רלוונטית לשיח שלנו, זה החשיבה הקבוצתית בעצם. אני אפילו אקרא לזה, אני חושב שחשיבה קבוצתית זה לא מספיק כדי להבין את זה, group thinking, אלא חשיבה פוליטית. האדם הוא יצור פוליטי. אני...
זה מעניין.
זה לא עניין של רק הקבוצה, אלא הפוליטיקה בתוך הקבוצה. וחלק מה שנקרא, כמו בחוות החיות, כולנו, כל החיות שוות, אבל יש חיות ששוות יותר. אז בכל קבוצה יש כאלה ששווים יותר, יש כאלה שיש להם key position, כן? עמדות מפתח, מחזיקים בעמדות מפתח, וההשפעה שלהם על הקונספציות שלך יהיו יותר חזקות. זאת אומרת, אם אני חלק מארגון, למשל אני אקח כאן ארגון צבאי, הקידום שלי תלוי בהם, הערכה שלהם אני תלויה בה כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו גם יצור מרצה. מטבענו, צייטן ומרצה בגדול, נכנסים למערכת, רוצים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים.
ריצוי אני מכיר, כן.
ריצוי ופיצוי, ולקחת על עצמנו אשמה, או כל מיני כן, תופעות גם, כאלה שקשורות.
גם שם הייתי, כן, בהחלט, מכיר.
ואז יש כל הזמן מאבק על דומיננטיות, מי שדומיננטי מנסה לגרום לצד השני לרצות אותו, ולהגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע. אז ככל שאני נמצאת בעמדה יותר בחירה, הטיית האישור מתגברת, ואני לא רק אפרש מידע בצורה, או אקבל מידע, או ארצה לראות מידע שתומך במה שאני חושבת, אלא אם יש בן אדם שאומר לי משהו שאני לא רוצה לשמוע, שלום, אתה מוזמן ללכת, מי שלא אומר לי מה שאני רוצה לשמוע, ככל שהטסטוסטרון עולה, זה עוד הורמון, שמאוד משפיע גם על היכולת קבלת החלטות, ועל איך אני רואה את העולם, אז הטסטוסטרון גורם לי לא רק לאהוב את הערך העצמי שלי, אלא גם לאהוב את המעמד שלי, ולא לאהוב כאלה שמספרים לי סיפורים שלא מתאימים, למה ש... ומלבינים את פניי אפילו, זאת אומרת, once יש לך קונספציה, ומישהו מתנגד לה, או מישהו...
זה פוגע לי באגו. זה מה פתאום, אני בא לסמכות פה. עכשיו צריך להבין את זה, שכמה שאנחנו אוהבים להגיד שהמוח הוא איבר אדפטיבי, והרי דרווין לא צדק, זה לא החזק שורד, זה אדפטיבי שורד. והוא התאים את עצמו המון, אבל עדיין יש לו הרבה מאוד קיבעונות, זאת אומרת, נכון, אפשר לדבר, ואני בכיר וזה, אבל אני רואה את אחרים, אבל עדיין משהו במוח, במאוד מאוד עמוק, אבולוציוני של המוח, אני... יש פה אגו משחק, הסרטונין עובד.
וזה כל זה קורה בצורה לא מודעת, כי המטרה של המערכת בסופו של דבר, המערכת ההפעלה של המוח, זה לשמור עליך, אוקיי? לשמור עליך, לא לחפש אמת, לא לחפש צדק, פשוט לשמור עליך. עכשיו, לשמור עליי, זאת אומרת, לשמור עלינו, המטרה היא להגן על העצמי. אז למשל, אני נכנסת לארגון, אוקיי? ואתה בעמדה בחירה, ורוח המפקד... כבר מובנת לי, אני מבינה שהמפקד אוהב לשמוע שאומרים לו 1, 2, 3, פחות אוהב לשמוע שאומרים לו 3, 4, 5, מהר מאוד, אולי אני מנסה להגיד 4 ואני קולטת את הווייב, מספיק שאני קולטת את הווייב, קולטת איך נותנים הרבה הערכה למי שמספר את מה שהמפקד רוצה לשמוע, ואיך נותנים פחות הערכה, או מה קרה למי ש... ואני כבר עושה לעצמי צנזורה עצמית, בלי לשים לב, מגבירה את הטיית האישור, ונותנת לממונים עליי, או לאנשים שסביבי בעצם, לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע. שוב, כל הדברים האלה זה לא בצורה מודעת, יש לי איזה אמת פנימית, אבל אני עושה הצגות. לפעמים אנחנו גם עושים הצגות, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, זה ברמה לא מודעת, שהצנזור הפנימי יישב שם ברס, ולא ייתן למידע הזה בכלל לחדור, כי זה עלול לאיים על ה... על עצמי, על המעמד שלי בארגון.
אני חושב שפה צריך לדייק את זה, כי את אומרת המון, כי אנחנו היום במקום של מאוד לבטא את עצמי וזה, אנחנו נותנים המון המון ערך למחשבות, המחשבות של הקורטק, שזה בערך 10 ומשהו אחוז במוח, שזה כלום ושום דבר. זאת אומרת, זה נכון, אני יכול לבוא להגיד, הנה, הגעתי לארגון, וזה בסדר שיש דעה ויש לי דעה אחרת, אבל עדיין, ה-DNA, השורשים הכי עמוקים של המוח, אומרים, לא, 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 לא.
כן.
יש פה בוס, יש פה מנהיג, יש פה ראש הלהקה, צריך ליישר איתו קו.
מה אתה צריך את זה עכשיו? מה אתה צריך? עכשיו זה עכשיו עניין שתלוי באישיות שלי. אם אני למשל אישיות מורדת, אז אני דווקא טראבל מייקר, אני אוהבת את ה... או שאני דווקא למדתי עם השנים, שזה לא מקדם אותי, אוקיי? והמערכת למדה, שבי בשקט, תגידי מה שאומרים, בסוף הבנפיט של זה מאוד גבוהים, כן? אתה מתקדם, אוהבים אותך, נותנים לך הערכה מאוד גבוהה, זה דברים שקורים, זה הכל זה, זה מה שנקרא סאטל, זה כאילו מתחת לפני השטח, זרמים תת-קרקעיים, שאנשים מיישרים קו, ומיד נהיים חלק מהקבוצה, מהחשיבה הקבוצתית, מי שעומד בראש, יש לו המון אחריות לעניין הזה, המון אחריות.
זה מה שאנחנו חווים, שאנחנו חווים לארגונים, של מה שקרה DNA הארגוני.
שהצבא הוא מאוד כזה.
הצבא יש DNA מאוד מאוד ברור.
מאוד כזה, יש הרבה טסטוסטרון. זה קורה גם לנשים, כן, אני לא אומרת, אבל טסטוסטרון צריך להבין אותו גם אצל נשים, גם אצל גברים. הוא גורם לנו ממש, קודם כל, הרצון הזה כמובן לשמר את הכוח, להסיר דברים שעלולים לאיים על הכוח. עוד דבר שהוא למשל גורם בהיבט הזה של חשיבה קבוצתית שקורה הרבה, חשיבה פוליטית, אני אוהבת לקרוא לזה, תחושת עליונות ואשליית אי הפגיעות. זאת אומרת, שזה גם היה בצבא. אנחנו הכי חזקים, אנחנו הכי חכמים, אי אפשר לפגוע בנו. הטכנולוגיה זה גם קונספציה, יש לנו את הטכנולוגיה הכי מדהימה, והיום המלחמה היא בסייבר ולא בגרזנים, והיא מאוד בגרזנים, מסתבר. זאת אומרת, קונספציות שנוצרו בגלל אשליית העליונות, זאת אומרת, יש לנו עליונות טכנולוגית, זה גרם לנו לתחושה של אי פגיעות.
זה מה שחטא היוהרה, זה ממש להיות יאיר ולחשוב, זאת אומרת, תוצאה מזה שהרגשנו טובים יותר, הרגשנו זה, הרגשנו מוצלח. בכלל לא נתן לו לראות משהו אחר.
והדבר, הצד מראה שזה, התחושת עליונות שלך, שאתה בטוח שאתה אור לגויים, ולך יש את הכי טוב שיש, אתה גם מתחיל לייצר, זה גם ניכר בחשיבה בהטייה הזאת, שמתחילים לייצר סטריאוטיפים על הצד השני. הם טיפשים, הם לא יודעים כלום.
כמו אותה כתבה, אמונה שאנחנו פשוט פוסלים אותה.
בדיוק. אבל אתה גם מייצר סטריאוטיפים על האחר, שהוא... לא חכם כמוך, או אפילו
כדי
טיפש.
כדי להדיר את עצמי בעצם?
כדי להדיר את עצמך, ואז זה עדיין זה מחזק את הקונספציה, שאנחנו הכי טובים ועליונים, ושהם לא יעזו לעשות דבר כזה. זאת אומרת, אתה בחשיבה שלך, שמת סט של סטריאוטיפים על הצד השני, הם לא חכמים יותר מדי כמונו, אין להם את התעוזה שיש לנו, הם בסך הכל ככה ככה אנלפבטים, יש ממש הרבה סטריאוטיפים שאנחנו מפתחים על האחר, ואז אנחנו שמים אותם בדרגה אחרת, שהם בעצם בכלל לא יכולים...
ואז מה זה עושה לי, שאני שם, אני בעצם כמובן. בונה את הביטחון שלי, ומתחיל את אותך אני, אז זה שוב בונה את הביטחון העצמי שלי.
בוודאי. וזה טוב לקבוצה, כי הקבוצה...
אני שומר על הפק, אני שומר על הלהקה שלי.
אתה רוצה להיות בקבוצה כזאת, נכון? אתה רוצה להיות בקבוצה
ש... אם נלך לאבולוציה, כמו שאנחנו רואים לדבר, אני שומר על הלהקה שלי ככה. זה מדהים, כי בתור מי שמגיע מעולם החרדות, אז אנחנו יודעים שיש המון המון מבנים אוטומטיים שמשמרים את הפחד, שמעצימים את הפחד. ככל שאנחנו מדברים פה עכשיו, אני רואה כמה תחושת הערך העצמי של המוח היא אקוטית ברמת התת מודע בכלל, גם אם אני אומר כן, אני בטוח בעצמי, עדיין יש אינסוף מנגנונים מתחת לפני השטח, שכביכול משרתים את זה, אבל המחיר הוא, כמו שאנחנו מבינים, מאוד מאוד יקר.
בדיוק, בדיוק. הנושא הזה של ערך עצמי, תראה, זה מנגנון בסיסי להישרדות. אתה רואה מה קורה שיש אדם שאין לו ערך עצמי, שלא מעריך את עצמו.
זה, אני מכיר את זה, כן. שנים רבות הייתי שם.
אנחנו רואים מה קורה שהמנגנון לא עובד, אתה הופך להיות סמרטוט רצפה, כולם יכולים, אז החשיבות היא עצומה. עכשיו, מעבר לחשיבות, עכשיו, עוד פעם, אבולוציונית שמסתכלים על זה, למה? למה הערך העצמי זה הדבר הכי חשוב? למה כאילו המוח משקיע כל כך הרבה בלעוות את המציאות בצורה שתתאים ממה שאליית יקיר החכמה חושבת על העולם? כאילו, הכל צריך להסתדר לפי זה. בגלל זה שמגיעים דברים כאלה, זה פתאום עושה לך... דיסוננס מטורף, כאילו כל מה שחשבתי הוא בעצם לא קיים, אני אומרת בצד השני שלה, שהקונספציה נשברת, זה נזק נפשי ממש, כאילו זה גורם לך להירעור, כי בעצם כל מה ש... כל המציאות שראית אותה, איך שהמוח פירש אותה, פתאום קורסת, כאילו הקונספציה קורסת, זה יוצר...
מאוד מאוד קשה.
דיסוננס מאוד קשה.
מאוד זה הסיבה גם שמישהו שנניח הצביע לימין על 30 שנה, יהיה לו מאוד מאוד קשה להצביע בשנה 31 למישהו אחר.
כן.
כי זה בעצם לשבור את כל סט האמונות שלו.
בדיוק.
זה כבר אני לא, זה לא עכשיו ביבי או לפיד או משהו כזה, זה כבר אני לא שווה.
בדיוק. עכשיו, למה זה, אז למה הצורך הזה הכל כך גדול בערך עצמי, לשמר ערך עצמי? כי בטבע, אנחנו בעצם, הכל בסוף חוזר לרביעה, כן? בטבע זה הישרדות ורביעה, הישרדות ורביעה. עכשיו, רביעה זה לא שיצורים הולכים להם ורואים כל אחד והולכים עם כל אחד, זה לא עובד ככה. אנחנו מחפשים גנים טובים. מה זה גנים טובים? מישהו שאפילו אם אין לו גנים כאלה טובים, יודע להציג את עצמו שיש לו גנים טובים, נכון? נגיד נשב בחבורה, אני עכשיו רוצה להכיר בן זוג נגיד, ואני אשב וספר כמה אני תפוקה, כן? כמה אני תפוקה, לא יודעת לעשות כלום.
פחות יעשה את זה.
פחות יעשה את זה. תחשוב גבר, ייכנס לקבוצת עם בנות בנים, ויתחיל לספר כמה הוא אפס. מה יקרה בסוף הערב? מי יצא עם בת זוג ביד? לא הוא, אלא מי שגם שאין לו, פשוט יישב ויספר כמה הוא והוא והוא ואני 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 ואני. זה הטסטוסטרון. טסטוסטרון ודופמין אחראים לערך העצמי שלנו, לייצב אותו, לשדר אפילו, קצת להגדיל אותו. בגלל זה גברים טיפה מעריכים את עצמם יותר, מספרים יותר על הביצועים שלהם בצורה יותר מתפארת.
יותר גבר מה שאנחנו קוראים, זה יותר האגו. ובעצם אני מחזר פה, אני נותן למין השני בעצם לנקבות, לאבולוציונית.
הם לא רוצות כל אחד.
נכון, הם רוצות את אלפא מייל.
הם רוצות הכי טוב, הכי חזק, הכי יפה, לפחות בקבוצה. אז לפחות בקבוצה אתה רוצה להשתדל, אז לכן זה משהו שמגיל ההתבגרות מתחיל להניע אותנו. ולכן אנחנו כל כך רגישים למשהו שעכשיו מתחיל לסתור את ה... או להוריד אותנו במעמד. דגיד, אפילו אומרים שאפילו בחדר ישיבות, שאתה רוצה לייצר דעות של אנשים, שמוע דעות של אנשים, אז כאילו אפילו עדיף בצורה אנונימית על פתק שאנשים רשמו את דעתם. כי once אפילו, בסדר, נגיד הזכר אלפא לא דיבר ראשון, בסדר? אם הוא ידבר ראשון, בכלל כולם יגידו את משהו רוצה להגיד, אז הוא צריך לדבר אחרון. אם רוצים למנוע את זה, צריך לתת לו להביע את דעתו בסוף. אבל, אפילו נתת לי להביע את דעתי ראשונה, ואני נגיד הכי ג'וניור ב... כאילו... once הבאתי דעה, יהיה לי קשה בסבב השני להגיד, אחרי ששמעתי אנשים, ואפילו אמרתי, וואלה, את זה לא ראיתי, את זה לא ראיתי, את זה לא ראיתי, נשתנה לי הקונספציה, אבל איך תגיד עכשיו ש...
קשה מאוד לתקן את זה.
כן, קשה מאוד. עוד פעם, זה מה זה אומר על ה... ערך העצמי שלי, שנייה, הרגע אמרת משהו אחד, נתת את כל הטיעונים למה זה הגיוני, ועכשיו אחרי שנייה את משנה את הדעה שלך.
זה אחת הסיבות שאנשים קשה להם להודות בחולשה, קשה להם להודות בטעויות, כי אני אוטומטית מוריד גם בפני עצמי את הערך העצמי, שלפני רגע הבנו שזה משהו שהוא כל כך שורשי, כל כך עמוק, בלי שאנחנו מודעים לזה. עכשיו, פה יבואו מתנגדים ויגידו, מיליאת, על מה את מדברת? אני כן עומד על שלי, מה פתאום? ואני כן רואה דברים אחרים, ואיך... זאת אומרת, זה לבן אדם ששומע את הדברים שאנחנו אומרים, לפעמים מטלטל ברמה של מה פתאום, זה לא הגיוני מה שאת אומרת.
אז חשוב להבין שבאמת אנחנו מצליחים בדרך כלל הרבה יותר להביע את עצמנו, כשאנחנו מרגישים או מוגנים בקבוצה, זאת אומרת שהקבוצה מאוד, קבוצה זה יכול להיות משפחה שלי, חבורה... החבר'ה שלי, כן, החבורה שלי, הארגון שלי, אז אם המקום הוא מאפשר, אז יכול להיות שהמשפחה שלי דווקא הייתה משפחה שאוהבת מרדנים, אוקיי? וכשבאתי עם דעות שונות משל אבא שלי, לא קיבלתי מכה על הראש, אז עודדו אותי. אז נכון, אז אנשים יכולים להיות שונים בהיבט הזה, אבל חשוב להבין, אנחנו חיה פוליטית, קבוצתית, אנחנו חיים בקבוצה, הקונספציות שלנו זה הקונספציות בעצם של מי שגידל אותנו, הקונספציה של לצחצח שיניים, להתחתן, להביא ילדים, כל הדברים האלה שהם בעצם הבסיס, הליבה של האמונות שלנו, הכל זה...
מי שגידל אותנו וגם מי שגידל אותו, זאת אומרת, זה פגנטיקה, זה
כל
הלהקה אחורה.
בירושה, מעבירה אחד לשני, קונספציות שעוזרות לשרוד, כן? שהן טובות לקבוצה, ואם נלך אחורה, זה כאילו הגנים שמעודדים אותנו כל הזמן לעשות את מה שטוב להתרבות שלנו ולהצלחה שלנו. אז אני אומרת, זה נכון שיש לנו בחירה חופשית, זה נכון, כמובן שאתה, תמיד הביולוגים, בשאלה הזאת, הדטרמיניזם כזה, אז זה מה אנחנו, נכון שיש בחירה חופשית, אבל אנחנו יכולים באמת לבחור חופשית, רק שאנחנו מבינים את המוח, ושאנחנו מבינים כמה הטעויות האלה חזקות, וכמה הן נובעות מהמבנה, וזה לא בג, זה פיצ'ר. אם היינו צריכים לאבד את כל המידע שמגיע, זה היה, המנגנון היה נשרף מרוב עודף עבודה.
לא יעיל וגם לא ממוקד, כי בסוף צריך להגיד, גם אתה רוצה להתמקד בדברים הנכונים, אם אני אוהב מכוניות, אם אני אוהב לאכול צמחוני, אז אני רוצה להתמקד בדברים שמעניינים אותי. נכון. זה ללכת לאיבוד גם.
תחשוב שאתה נכנס עכשיו לקבוצה חדשה שאתה לא מכיר, ואתה נורא רוצה למצוא חן, נכון? זה הבסיס שלנו, שיהיה לנו נחמד, נכון? שלא יתעלמו מאיתנו, שלא איך שנשב.
לקבל אהבה.
לקבל אהבה, לקבל אהבה, זה אומר תמיכה, זה אומר עזרה, זה אומר שיש שם מישהו בשבילך, אנחנו חיה חברתית. עכשיו, נגיד, כולם מוצאים את האייפון שלהם ואומרים, יואו, כמה אפל זה החברה הכי טובה בעולם. עכשיו, אתה בכלל יש לך משהו אחר, ואתה לא כזה חושב שזה. אתה תגיד את זה, כאילו, ויש כולם מסכימים עם כולם, וזה, ואתה רואה
קשה,
כמה זה...
רוב האנשים יהיה קשה להגיד את זה, ובטח לעמוד מול הדעה של כולם, זה מאוד מאוד קשה.
עכשיו, אז מה שקורה גם בסופו של דבר, אם נחזור גם לדוגמה של, של הצבא, אז אנשים שחושבים אחרת, עושים לעצמם צנזורה, נכון? לא... יודעים טוב מאוד, אולי בהתחלה הם רצו יותר להגיד, אבל מהר מאוד הם הבינו, אז הם עושים לעצמם צנזורה עצמית, ואז נוצרת מה שנקרא, זה נקרא אשליה של אחדות דעים, כי אף אחד לא אמר שום דבר אחר, בגלל הסיבות שאמרנו, אז יש לכולם אשליה שכולם חושב, זאת אומרת, זה מגביר את עצמו כל הזמן, כי אין את זה שצועק המלך הוא עירום.
זה כל הזמן, זה שהוא גדור שלג שרק מעיץ את עצמו, כי אני מוזן אחד מהשני, וגם זה טבעו של המוח, אני רואה נמרה, אנחנו מאוד מוזנים אחד מהשני.
בדיוק.
אם יש דעה לאט לאט הולכת ומתחזקת, ואז עוד יותר קשה לראות בכלל את החמאס שמתאמנים טוב, הם מתאמנים, אבל הם לא באמת רוצים לעשות איזה משהו.
כן.
אני רואה שהם מתאמנים, אבל זה לחלוטין לא מתאים לי לסיפור שאני מספר.
ואפילו יוכל להיות מצבים שמופעל לחץ חברתי על מי שחושב אחרת, זאת אומרת.
לא, כן, מה שקרה כתבו לה, אפילו יושב על אותו מייל של הנגדת, כאילו, לא הגיוני.
או
לא,
התצפתניות, שאימו עליהם במשפט.
שזה בכלל דבר מטורף, שזה שיחה נפרדת, נכון. גברים ונשים. אז אנחנו צריכים, בואו נעשה פה קצת סדר, כי אני חושב שאמרנו פה, זה אותי תמיד מרתק, אני כל כך משתדל ללמוד על המוח, ותמיד יש עוד, ותמיד יש עוד, אבל בסוף העקרונות שלו מאוד ברורים. זאת אומרת, נכון, אנחנו מבינים שקודם כל, מערכת מופלאה, באמת מאוד מאוד מפוארת, אבל צריך לדעת איך לעבוד איתה.
יש לה חסמים.
יש לה חסמים, יש לה בגים, פאקים, מה שנקרא, יש דברים שלא עובדים כמו שצריך, אבל זה לא בדיוק לא כמו שצריך. זה משרת את המערכת, משרת את האבולוציה, הנה אנחנו פה, זה כנראה הוכחה שזה עובד, מה שנקרא, כי אם זה לא היה עובד, לא היינו פה פשוט.
נכון.
רק שצריך להכיר אותם.
נכון.
אז באופן מובנה, למוח שלנו יש מה שנקרא הטיות חשיבה. כן. יש דרך מסוימת שהוא עובד, כמובן פחדים, על זה נדבר בהמשך, אבל פה דיברנו על הצורך שלי באישוש העצמי, הביטחון העצמי שלי. וכתו יוצא בזה, להעצים את מי שאני, לתת לי ביטחון במי שאני, להיות בעצם על אם, להרגיש טוב עם מי שאני, זה...
בחלק מקבוצה.
בחלק מקבוצה, זה לפעמים יוצר מחיר מאוד יקר בגלל הבאגים, כי אני אשש דברים של הקבוצה, אני אראה בעצם את הדברים שמתאימים לקבוצה, או את הדברים שמתאימים כבר למה שהאמנתי בו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אטביע, אני בעד אוכל טבעוני או צמחוני, זה כל הזמן מה שאני אתמקד בזה, וגם אם אני אראה דברים לא רלוונטיים, אני ממש יעלים אותם ממני. עד רמת לא יראה.
לא יראה. או אפרש את זה בצורה אחרת, או עושה רציונליזציה אחרת, כמו שאמרנו עם המקרה של החוקרים, הם לא יודעים לעשות את המחקר. זאת אומרת, אתה נותן איזשהו טיעון, שיאפשר לך לזלזל או לסלק את המידע, שלא תומך במה שאתה חושב. זאת אומרת, תמיד אתה יכול לעשות...
לא בא למצוא טיעונים נגד מה שנקרא, אני צריך טיעון, בסדר, סבבה, שמעתי, אבל היא עדיין מעדיף, כי יש לי מספיק טיעונים למתון פה. אבל זה לא רק נגמר בזה. ברגע שנכנסים לנושא הקבוצה, זה כבר הופך להיות הרבה הרבה יותר חזק, גם הטוסטסטרון, האגו, שצריך להגיד, טוסטסטרון יש גם אצל נשים, זה לא רק אצל גברים, אבל כמובן אצל גברים, לא שזה, אני, זה עניין לייצג את המין הגברי, אבל זה הרבה יותר בולט, אנחנו רואים את זה אצל מנהיגים לא מעט, ובכל קבוצה פוליטית,
נכון.
כי פוליטיקה זה קבוצה, זה הולך ביחד, טוסטסטרון שהוא סם טבעי מאוד חשוב כמובן, הוא נועד לחזק את העצמי, אבל גם פה יש, יש לו מחיר. ואנחנו רואים לא רק את זה, אלא שככל שאנחנו נמצאים יותר ויותר בקבוצה עם דעה מסוימת, עם DNA ארגוני, המצב הולך ומחמיר בעצם, עוד הרבה יותר קשה לי בכלל לראות את הדברים שלא תומכים בקבוצה, גם האינטרסים שלי שיואבו אותי.
שיקדמו אותי.
שיקדמו, שאני אצמח, שאני אתפתח, אבל גם הרמה שנגיד קיבלתי כל הכבוד, שוב, הערך העצמי עולה.
כן.
ומה אני מחפש? ערך עצמי טוב.
אז מה בפעם הבאה תגיד לו משהו לא רוצה לשמוע, או משהו כן רוצה לשמוע? משהו שיחזק את מה שהוא כבר חושב, ואז תקבל מחיאות כפיים, או משהו שיעורר בו אי נוחות. אנחנו בעצם באופן כללי חיה שלא אוהבת להרגיש אי נוחות. תן לי להרגיש בנוח, תן לי להרגיש נעים, אל תיתן לי להרגיש. שאתה שם אותי באימות עם מישהו, אתה שם אותי במקום לא נעים ובחרדה. אוי, מה יהיה איתי עכשיו? הם לא יאהבו, אהבו את מה שאמרתי, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, כמו שאמרת, יאהבו אותנו כל הזמן. עכשיו, אני אגיד אפילו שהצבא מבין את זה, כן? זה לא שזה, זה עוד היה גם במלחמת יום כיפור, ולכן הייתה, הקימו את ה... זהו, איפכה מסתברה. שבעצם כל מה נאתגר את המערכת, שאז בסופו של דבר מסתבר שזה אזרח עובד צהל אחד, עם כמה מילואים ניקים. זאת אומרת, אנחנו רואים איך גם שאנחנו מבינים את ההטייה, ויוצרים את המנגנון, איך המערכת בסופו של דבר, המערכת הקבוצתית, כדי לשמר את הקונספציות שלה, גם את הגוף הזה בעצם איכשהו, זאת אומרת, אתה מבין כמה מנגנונים אנחנו צריכים לבנות? זה תראה ברמת המדינה, כאילו ברמת קבוצת על. ועכשיו גם ברמה העצמית, אנחנו כל הזמן צריכים להבין עד כמה אנחנו מופעלים על ידי הטיות האלה, עד כמה אנחנו...
זה נושא חשוב, כשאנחנו מופעלים, אז אני רוצה ככה... כמו שאנחנו מבינים, ולא סתם לפודקאסט כזה, קוראים brain story, כי הכל פה זה סיפור, הרי כל מה שקרה פה זה סיפור שבחרתי לספר על עצמי כתוצאה מאותם הטיות שדיברנו. אז אוקיי, מה שנקרא, בואו קצת נעשה, כל כך אני חושב, אמרנו תת מודע ומניע אותך וזה, אז בואו נסביר קצת מה אפשר לעשות עם כל הדבר הזה, כי באמת, המכונה היא מכונה מופלאה.
נכון.
פשוט צריך לדעת להשתמש בה נכון. אז בואו נגיד כמה מילים, בהינתן שזה המצב, מה אנחנו עושים.
לסיכום.
לסכם את העניינים, כן, מה אפשר לעשות, שאני יודע שיש לי בעיה כזה או אחר, הטעיה כזאת, המוח לא רואה הכל, המוח לא שומע הכל.
נכון.
איך אני מתמודד עם זה? חושב שאם אפשר, שהדבר הראשון, וזה דווקא ניקח מעולם הבודהיזם, זה התבוננות. זה קודם כל להבין, קודם כל להבין שהדבר הזה קיים, שיש המוח מופלא וזה, אבל יש לו באגים, ולהבין מה הבאגים האלה. אבל להתחיל להסתכל.
פיצ'רים.
פיצ'רים, נכון. פיצ'ר, בסדר, לא פיצ'ר, מה שנקרא. אבל להבין למה זה קורה בכלל. להבין שזה קיים, ואז להתחיל להסתכל. לראות איזה פה אני מניח הנחות. כמו שאמרת, צחצוח שיניים, להתחתן בגיל כזה, זאת אומרת, להתחיל לעשות עבודה של קודם כל להניח הנחות, לא להניח הנחות, להסתכל על למה אני חושב כמו שאני חושב.
נכון.
עכשיו, זה כל כך, אני חי בזה הרבה, כי אני הייתי המון טיפוס מרצה, ובחרדות, וחוסר ביטחון וכאלה, אבל ככל שהתחלתי להתבונן, זה בעצם הפריד אותי מהמחשבות שלי. זאת אומרת, אני רואה למה פעלתי, אוקיי, זה פעולה שהייתה אוטומטית, אני נגיד הייתי מאוד נמנע מקונפליקטים, לאט לאט ששמתי לב לזה, שאלתי עצמי למה זה קורה, ואז התחלתי יותר להבין פנימה. כלומר, פעולת ההתבוננות, שזה אומר, שמתי לב ש, להסתכל על מה שפעלתי, זה כבר, אני חושב אולי, העצה הכי בסיסית שצריך לתת לכל מי שיש לו מוח. כאילו, שים לב, אל תהיה אוטומט, כי האוטומט הוא מאוד 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 חזק.
נכון. דבר שני, אני אומרת, ענווה. אני אומרת, ענווה. אני לא יודעת הכל, אין לי את כל החוכמה, לא רק אני, או לא רק האמת נמצאת אצלי, להבין שיש כל כך הרבה גוונים, אנשים שונים רואים את, זה נורא קשה, כי יש, עוד פעם, ערך עצמי אומר, לא, את הכי, לא, אין, את, זה הדבר הכי טוב שקרה לאנושות.
זה מאוד חזק, את מאוד מרגישה שאת מה שאת חושבת זה נכון, את לא נראית לא צנועה, זה נראה לך מאוד אמיתי.
נכון, אז ענווה. ענווה, 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 ולהגביר את המנגנון של האמפתיה, להבין שהאחר רואה את המציאות אחרת. בלי הסטריאוטיפים, הזלזול שלנו באנשים אחרים, בצד השני, בין אם זה חברה שמזלזלת במתחרה שלה, בין אם זה קבוצה שמזלזלת בקבוצה אחרת, זה בסוף תמיד יבוא לאוכרנו, הזלזול הזה שהוא בלתיין, ההתנסות, זה מנגנון מאוד חזק אצלנו, בני אדם.
כן, שיפוטיות.
להרגיש מעל אחרים, שיפוטיות.
זה לא רק חמאס אגב, הבן זוג שלך, של הבת זוג, חברים, דעה פוליטית אחרת, ברגע שאני מתנסה...
תיוגים, שאתה עושה תיוג, הוא עצלן, הוא טיפש, הוא לא יודע.
אז מה אני עושה בעצם? אני מעצים את האמת שלי בלי בכלל לבחון אותה. בלי בכלל להבין שאולי האמת הזאת, כי הרי זה לא מחשבה, זה נראה כל כך עוצמתי במוח, זה נראה חוויה, אנחנו לא רואים טקסט. וקצת צניעות, לא להיות שיפוטי.
נכון.
אלא להבין שאם הצד האחר פעל או עשה משהו, כנראה שיש לו סיבה, כנראה שגם לא יש את הדברים שהוא מסתכל מנקודת מבט שלו שהיא שונה משלי, זה לא אומר שאצלי זה נכון.
וללמוד אותו. איך תלמד, אם אתה לא לומד בן אדם, אתה חושב שאתה יודע עליו הכל, ואתה שם עליו איזה תיוג, וזהו, זה ככה אתה חי, המוח אוהב, הוא אוהב קטגוריות, תבניות, תיוגים, זה עושה לי סדר בראש, הוא מתנחל, והוא ערבי, והוא חבר, והוא אויב, וזה עושה לי את התיוגים, ורק זה מאוד קשה להתחיל רגע שנייה, אז הוא ככה וגם ככה, אבל הוא גם ככה וגם ככה, זאת אומרת, כל אחד יש לו הרבה גוונים.
אבל פה יש שני דברים חשובים שאפשר לעשות. אחד, לשאול, למה אמרת ככה ליאת? למה התכוונת ככה? גם אנחנו לפני הפודקאסט, היה לנו שהיא שיחה כזאת, שאנחנו דיברנו, שאלנו, למה את מתכוונת לזה? כאילו, מה המניע? ברגע שאנחנו, קל מאוד להתווכח על התוצאה, על המילים שהוא אמר, ותשאל, מה התכוונת? וגם לשתף.
בסקרנות.
סקרנות, שזה העניין שלי להתעניין, נכון. אבל שמח לי, תקשיב, אני חושב ככה, מה דעתך על זה? אם אני באמת פתוח, את תתני לי זווית אחרת, ואוטומטית זה יאפשר לי לא להיות מקובע במה שמייצר אצלי את הביטחון, ואולי תביא לי זווית אחרת לגמרי. אני חושב שמעט מאוד אנשים שואלים ומשתפים.
כן, וגיוון בחיים. אני אומרת, ככל שיש גם בארגונים, ככל שיש יותר אנשים שחושבים אחרת ממך, ולא נראים כאלה, איך נקרא, שטנץ כזה, שאתה רואה כולם כזה, נראים אותו דבר, מאותו, גדלו באותו הכפר, כולם ממוצא מסוים, ממקום מסוים, מקבוצה מסוימת, יותר יש נטייה לחשיבה פוליטית קבוצתית, כשהקבוצה היא הומוגנית. אז גם בחיים הפרטיים,
גם בחיים הפרטיים, גם עם החברים,
בשולחן ארוחה, כי יש לנו נטייה, אם יש חבר כזה שחושב ההפך ממני, אז טוב, בוא נקטין את החברות הזאת, ונגביר את החברות עם מישהו שחושב כמוני, זה הרבה יותר טבעי לנו.
לא, גם בכלל אני חושב, אנחנו שיינו אצלכם בארוחת ערב, שיתרנו חמוטל ואני, חברים שונים, פתאום דינמיק, פתאום שיחה שונה, כיוון שונה, וזה פותח אוטומטית כיווני חשיבה חברים, אחרים נרצה או לא נרצה. הגיוון הוא מאוד מאוד משמעותי, לעשות שטנץ, אותה עבודה, אותו לחזור בחמש, אותם חברים, זה מאוד מייבש את המוח שלנו.
נכון.
וגם את הכיף בחיים.
נכון.
ואני חושב שיש עוד משהו שצריך לזכור בהקשר של תובנות מהפרק הזה. שלזכור שהרבה פה זה אוטומט. הרבה מהמערכת, כי אי אפשר, אנחנו חיים ביום יום, אי אפשר שכל דבר נעצור, נחשוב, ננתח, זאת אומרת, אבולוציה.
מהירות על חשבון דיוק.
בדיוק, זה הכיוון. שהמוח צריך להבין שהמוח מנסה לעבוד, האינסטינקט שלו לעבוד מהר, יש לו גם הוכחות בטבע שצריך לעבוד מהר, צריך לברוח מהר, צריך לצוד מהר, צריך לפעול מהר. אנחנו צריכים להבין שזה שיש אוטומט, זה לא אומר שככה זה. זאת אומרת, אפשר לשנות דפוסי חשיבה, המדע הנוירופלסטיסיטי מוכיח לנו, זה כבר לא מעט שנים, אפשר לשנות דפוסים, אפשר לשנות קיבונות, ההטיות עדיין יהיו, אבל זה שאני חושב ככה, זה לא עובדה ולא שום דבר, גם בהקשר של חוסר ביטחון עצמי, או לא מרצה, שהייתי בעולם הזה הרבה מאוד שנים, או בחוסר אמונה בעצמי, הדברים אפשר לשנות אותם, פשוט צריך לדעת, לעבוד נכון, אני חושב שזאת תהיה הגדרה.
נכון. נכון, להיות מודעים להטיות ולעשות באמת את הפעולות, שנגיד אני רוצה לקבל החלטה, ואני ברור לי שכבר יש לי את ההחלטה בראש, נכון? בבטן אני כבר מרגישה אותה, אבל אני רוצה לקבל החלטה טובה. אני אדבר עם כמה שיותר אנשים שלא חושבים כמוני, אני אחפש מידע בצורה, נסה לחפש צורה במידע יותר אובייקטיבי, ולא לחפש מישהו שבדיוק כתב.
אני רוצה להתקיל את עצמי, לשאול את הצד השני, איפה מסתברה, למה לא?
בדיוק.
למה לא?
אפילו למצוא מידע שסותר, שאולי ההחלטה שאני כבר רוצה, היא לא טובה. זאת אומרת, לשים אותה בצד ולמצוא מידע שסותר, זה נורא קשה לעשות את זה. נורא קשה, אבל אם אנחנו מודעים, זה כבר עלינו שלב, כמו שאתה אומר, ההתבוננות והמודעות, אנחנו מתחילים לעלות מעל האוטומט, במקום שהוא ינהל אותנו, אנחנו מתחילים לנהל את זה.
כל כך יפה, ואני חושב שמילת המפתח שאמרת פה זה לעשות. צריך להבין שהמוח שלנו עכשיו, ראיתם את הפודקאסט, היה מעניין, יפה, מרתק, תיאוריה, ידע זה כוח, זה לא רלוונטי במושגים של המוח, בלי עשייה ותרגול בהתמדה, שום דבר לא באמת ישתנה. המוח, הדבר היחיד שמשנה אותו, זה התמדה. כשאנחנו מדברים על המוח, אז דיברנו פה, אני חושב, על פרק שאותי מאוד היה חשוב לי שנוציא אותו, וככה דיברנו על זה הרבה מאחורי הקלעים, דווקא להתחיל באירוע כזה, כי זה באמת אירוע מטלטל, וצריך להבין מה קרה בו. ולא המלחמה, אלא מה קרה במוח. אני חושב שבשביעי באוקטובר באמת כולנו קיבלנו מכה מאוד מאוד קשה בבטן, מאוד מטלטלת, וגם פה.
ועדיין כל הזמן, כן.
ועוד ועוד מקבלים, זה אירוע שטלטל את המדינה ועוד יטלטל אותה שנים רבות.
ושובר לנו קונספציות, ועכשיו שאנחנו בונים מחדש, צריך באמת, באמת, באמת לשים לב לענווה, ובאמת לדרוש גם עם מקבלי החלטות, מאנשים מתוך ההבנה שלנו, איך טסטוסטרון ודופמין משפיעים על הקבלת החלטות, אנחנו שמים את החיים שלנו בידיים שלהם, החיים שלנו.
זה אצל כולם, זה אצל כל אחד, צריך להסתכל על זה, להבין שמה שהיה או לא מה שיהיה. זאת אומרת, שהדברים האלה קרו, זה צריך, אני כל כך מקווה, מתחילת המלחמה אני אומר, שהדברים האלה קרו, בשביל שייצור פה טלטלה מאוד גדולה, לחזור למור אוף דה סיים, לעשות אותו דבר.
נכון, אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר, כי זה פשוט יחזור על עצמו רק עם אנשים אחרים. שוב, המוח הוא אותו מוח. האנשים משתנים, המחדל הוא של המוח.
המחדל הוא של המוח. טוב, אנחנו יכולים לדבר פה עוד שעות, אבל אני חושב שניתן לפרגן לאנשים בפרק שעוד אפשר לשמוע אותו ככה בקצב וסבבה. קודם כל, ליאת, תודה רבה. אני תמיד אף איתך עליי בשיחות. זה נורא נורא מרגש. ונחבר את זה לזה שאם אם אנשים ילמדו מהפרק הזה ויקחו את המחר בבוקר עליה להתבונן, לעשות, לפעול אחרת, אז כבר נתנו להם, אני חושב, מתנה מאוד מאוד גדולה. נסכם בזה שנגיד שבשביעי באוקטובר חטפנו מכה מאוד קשה בבטן. מה זה הבטן?
מוח המעיים, שעליו אולי נדבר בפרק הבא, ניתן כבוד למה שקורה שם בבטן, ואיך אנחנו פועלים מהבטן, חושבים מהבטן, ומה נעשה עם הבטן.
אנשים קוראים לזה מערכת העיכול, אבל הם לא יודעים שהדבר הזה חכם בצורה בלתי רגילה, מוח המעיים. אז ניפגש בסיבוב הבא, בפרק הבא.
להתראות, עומר, תודה.
אליה, תודה לך.